כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ספרות, כאן תרבות, שלום וברכה, אני מאיה סלע, שלום ליובל אביבי.
שלום מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, שלום לעורכת שלנו שירי לב ארי.
היי שירי.
בניגוד להרגלנו שזה לריב, נגיד, אנחנו נעשה היום תוכנית קצת שונה. אנחנו נדבר היום על ביקורת.
מוסד הביקורת.
נכון, אנחנו נקדיש לכך את כל התוכנית.
כל הכבוד לנו.
וננסה להבין בשביל מה זה טוב בכלל. יובל, בשבועות האחרונים אנחנו נתקלים בהתנגדות קשה לדבר הזה, בעיקר כשמדובר בביקורת ספרות שלילית. אנשים מאוד מתקוממים, נעלבים, ואני, אולי הם צודקים, לא יודעת, אז אנחנו ננסה לברר.
קודם כל, אני צודק.
אני חושבת שאני צודקת, אבל אוקיי, בוא.
צריך להגיד למאזינים, אולי לתאר להם טיפה את הסערה האחרונה, להגיד להם בדיוק מה מדובר. אני חושב שמה שהתווה את מה שקורה בשבועות האחרונים זה החלפת האורחים במוסף הספרות, מוסף הספרים, סליחה, של הארץ, שבו לשם הגילוי הנאות גם אני ואת כותבים, אבל אנחנו נהיה נטולי פניות היום.
נכון, כמו תמיד.
וזה יצר איזה ערעור ככה של מוסדות הכוח של ביקורת הספרות והספרות והמערכת היחסים עליהם, ויש הרבה מאוד בעיות שמוצפות עכשיו, ורוב היוצרים לא יגידו לך שהם מתנגדים לביקורת שלילית, הם יגידו להפך, אני מקבל כל ביקורת וכולי, אבל ברגע שהם מקבלים אחת, הם יתחילו לחפש דרכים ככה להרער אותה.
כי זה לא כל כך נעים, יובל. אפשר גם לראות את המצב הזה.
זה לא כל כך נעים באמת, אבל הרבה פעמים אומרים, המבקר לא הבין שום דבר, שזה אחד הדברים המבקר אידיוט.
אוקיי, עכשיו, אבל זה לא הדבר שאנחנו נדבר עליו היום, האם המבקרים אידיוטים או לא.
אולי גם.
זה לא העניין.
אנחנו נדבר על המוסד הזה של הביקורת. ננסה טיפה לפענח את הדבר הזה.
עם מי נדבר?
נדבר עם דרור משעני, שגם היה עורך מוסף ספרים של הארץ, וחצה את הקווים לעמדת הסופר והעורך.
נכון.
עם ארי גלסנר, שהוא מבקר חשוב ורב בטק, ויש לו הרבה מה להגיד גם על מוסד הביקורת.
בידיעות אחרונות.
כותב את זה בידיעות אחרונות, וכותב בבלוג שלו הרבה פעמים.
נכון.
ומהצד המולי השיווקי יותר, אנחנו נדבר עם נועה מנהיים, שהיא עורכת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן.
בוא נתחיל, אני חושבת שכדאי שנתחיל עם סטטוס.
סטטוס מפייסבוק.
שכתב בפייסבוק דורי מנור, שהוא משורר, עורך, מתרגם מצוין, דמות מאוד מרכזית וחשובה.
ומוערכת.
בעולם הספרות, מוערכת. כתב איזשהו סטטוס.
הוא בעצם הביע את מה שאנחנו אומרים בעצם עכשיו.
בוא תקריא לי.
מוספי הספרות היו עד לא מזמן שלוחה של הספרות בעולם העיתונות. בתקופה האחרונה, המצב המסורתי הזה השתנה באופן יסודי. רובם הפכו לשלוחה של העיתונות בעולם הספרות. מה הוא כותב? מהצד של הספרות, המצב הזה הוא הרי אסון. לא הטוב הוא הבולט, אפילו לא הרע, מה שמבטיח טראפיק, בדרך כלל מסיבות חוץ ספרותיות בעליל. הוא אומר, בסופו של הסטטוס, אנחנו הכותבים צריכים ללמוד להתמודד עם המצב החדש. לא באמצעות החפפת היצירה שלנו לדרישות הטראפיק, אלא להפך, התעקשות נחושה על כתיפה לא מתפשרת, ושימי לב, בוז בריא לצהובוני הספרות החדשים.
זאת אומרת, בעצם מה שהוא אומר זה שבמוספי הספרות החדשים, הוא מתכוון למוסף הספרים של הארץ.
אנחנו לא יודעים למה הוא התכוון.
אוקיי, אוקיי, בואי, בסדר. לא. אין פשוט דברים אחרים כמעט, אבל בסדר. אנחנו כותבים ביקורות שליליות, בשביל שכולם ידממו, ויהיה טראפיק, וייכנסו, ויהיה עניינים, וזאת אומרת, זה הסיבה. זה העניין.
אני לא חושב שזה מה שהוא אומר.
לא, אז מה הוא אומר?
הוא לא נגד ביקורת שלילית, הוא אומר...
בוודאי שהוא נגד ביקורת שלילית, כן.
זה פרשנות שלך, שהיא אולי נכונה, אבל אני חייב להגן עליו ולהגיד, הוא אומר, הפכתם את מוספי הספרות לבידוריזציה, לצהובונים. לא מעניין אתכם להגיד משהו מעמיק, משהו חשוב, לחדור לנבחי היצירה שאתם כותבים עליה, אלא אתם מעוניינים אך ורק בטראפיק, וזה מה שמוביל אתכם, וזה לא היה ככה בעבר.
אוקיי, אז תראה, אנחנו שנינו כותבים ביקורת.
נכון.
אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב ברצינות, אם יש משהו בדבריו. בכלל, אולי כדאי לנו באמת לכתוב רק על ספרים שאנחנו אוהבים.
להיות ממליצי ספרות.
אנחנו צריכים לחשוב על זה משני היבטים.
אוקיי.
קודם כל אחד זה מה עדיף לעולם התרבות, מה עדיף לרפובליקה הספרותית, והדבר השני זה מה עדיף לנו.
לנו המבקרים.
כן, אתה יודע, במשך כמה שנים כתבתי ביקורות טלוויזיה, גם בעיתון הארץ.
אהה.
ובכל פעם שהביקורת הייתה שלילית, אבא שלי היה מתקשר אליי בבוקר, והיה אומר לי, נהנח, מה יעלה? לא היו לך ככה הרבה חברים.
צדק?
הוא צדק, אין לי הרבה חברים, אני מאוד בודדה. אז אולי הם צודקים כולם, בן אדם יושב 3 שנים, 5 שנים, כותב ספר, מדם ליבו, אנחנו באים, קוראים, מחסלים אותו באלף מילה.
מחסלים.
איזה מין אנשים אנחנו, יובל.
אני הבטחת להם שלא נריב, וכבר את מעצבנת אותי. אני לא כתבתי ביקורות מספר שנים, ועכשיו חזרתי, ומה לעשות שהספר הראשון שכתבתי עליו במוסף ספרים, הביקורת הייתה שלילית, המגרעות שלו עלו על המעלות, וכששיתפתי הכתבה בפייסבוק, אושיית ספרות אחרת בישראל, רנה ורמין, שבעבר הייתה מבקרת, ובטוח כתבה כמה ביקורות שלא נעמו לכותבים, אמרה, חבל שחזרתי לכתוב ביקורות ספרות, רק בשביל לקטול ספרות ישראלית.
או, ליתר דיוק, היא כתבה, לפחות אם היית חוזר בשביל להרים. לעשות את כל המאמץ רק כדי לקטול יצירה מקומית, חבל.
אז זה בדיוק מה שאת אומרת, בואו נכתוב ביקורות חיוביות, ואני רוצה להגיד לך, יש קבלנים שבונים הרבה מאוד שנים, בניין מאוד מפואר, ומשכנעים אנשים לקנות ומשווקים, וכולם באים, ואז טרח נופלת מרפסת. אף אחד לא אומר לאנשים שיורדים עליהם, ושמבקרים אותם, ושקוראים לתבוע אותם לדין,
אבל הוא בנה בניין שלם,
בניין ישראלי.
בניין ישראלי.
אז עזבי אותי מהשטויות האלה. מי שכותב צריך להיות מוכן לזה, שלא יאהבו את זה.
טוב, תרגיע, מה, אנחנו התחלנו, והורידים שלך כבר מתנפחים.
כי הצבנת אותי, אל תגידי לי.
אוקיי, אז תשמע, אני קראתי, לפני שאנחנו נדבר עם דרור משעני, אוקיי, אוטוטו.
כן.
אני קראתי אצל יורם ברונובסקי, יש לי ספר נהדר שהוא הוציא, שביקורת תהיה קוראים לו. רשימות שלו על שירה, פרוזה, הוא מסע בספרות העברית, יצא בהוצאת כרמל.
כן.
פשוט נפלא.
ספר אדיר.
אדיר. יש שם איזה אפיזודה שהוא מתאר, על אנדרי ז'יד שדחה בשעתו את כתב העת של מרסל פרוסט בעקבות הזמן האבוד. ז'יד היה עורך בהוצאה הכי מכובדת באותם ימים, והוא דחת כתב היד שלו כי פרוסט היה נער טרקלינים פוחז שהוא הכיר, וזה סוג של NV בעירו. כלומר, הכרת את הדביל הזה, אתה מכיר את הדביל הזה, אתה כבר לא יכול לקרוא את הטקסט שלו ולהגיד זה גדול, אוקיי?
אוקיי.
כי אין נביא בעירו, אולי אנחנו לא יכולים לשפוט בכלל אנשים שאנחנו קוראים את הקשקושים שלהם בפייסבוק.
אוקיי.
ואחרי זה אנחנו באים וקוראים את הספר, וכבר אנחנו אומרים, בוא נה, בן אדם זה אידיוט, כאילו. אז כאילו...
אוקיי, אנחנו...
בוא נבדוק את הדבר הזה עם דרור משעני, שהוא יוכל להגיד לנו את העניין הזה אולי משני הכיוונים, איך זה נראה מהצד של הסופר, איך זה נראה מהעמדה של מבקר, של העורך. שלום דרור משעני.
שלום.
דרור, אתה בעצם מכיר את הנושא של הביקורת מכמה זוויות, גם כתבת ביקורות, והיית עורך מוסף ספרים של הארץ, וגם קראת ביקורות על עצמך, אז איך בדיוק משתנה העמדה לגבי מוסד הביקורת, ככל שמשתנה הפוזיציה?
אם השתנתה.
אם בכלל, כן.
כן.
לגמרי, כשאתה כותב ביקורות ועורך את מוסף ספרים, אתה תמיד חושב שהמבקר צודק, וחושב שאתה יוצאים לך ספרים וכותבים עליך, אתה תמיד בטוח שהמבקר טועה.
מצוין, פשוט וקל.
זה נורא פשוט.
יצא לך לקרוא ביקורת שלילית על עצמך?
כן, ברור.
אולי תאר לנו טיפה את ההרגשה.
תראה, זה נורא תלוי, כאילו יש ביקורות שאתה לא יכול לקבל מילה מהן, כי אתה מרגיש שהן פשוט שונות אותך כזה, ואז אתה אין לך הרבה מה לקחת מזה.
כן.
ואתה פשוט צריך לעבור את זה, זה מין כזה רגע כזה בחיים שצריך לעבור.
זה נשמע לי יותר קל מאשר ביקורת שאתה מאמין לה.
בדיוק, יש ביקורות שהן ביקורות נגיד מעורבות, שרואות דברים מעניינים בספר, כולל את החסרונות שלו. ואלה ביקורות שכאילו מחלחלות יותר עמוק. אני זוכר שהייתה ביקורת שככה מאוד נכנסה אליי, על הספר האחרון שלי, שמישהו שאהב את הספר בגדול, אבל אמר, אבל הייתי רוצה שבספר הבא זה יהיה אחרת, כי קשה כבר לקרוא את אותו ספר בפעם השלישית.
בוא נגיד שאנחנו מדברים על אברהם אברהם.
כן, בדיוק.
אוקיי.
גיבור, גיבור, גיבור הסדרה הבלשית שלך.
נכון.
נכון, נכון. והביקורת הייתה על זה שיש משהו בספרים שהוא כאילו טיפה מוחזק מדי, שהוא לא... הספרים לא מרשים לעצמם להתפרע. נגיד משהו כזה.
כן.
וזה משהו שאני הולך איתו מאז, שאני חושב עליו, אני לפעמים מסכים איתו, לפעמים לא מסכים איתו, אבל...
האם אתה חושב שמבקר צריך לחשוב בכלל על ההשפעה שיש לביקורת שלו, על מה, איך הסופר יגיב, האם פגעתי בו, בכלל צריך להיות על השולחן שלו בזמן שהוא כותב?
מאז ששיניתי את הפוזיציה, כמו שאמרתי קודם, אז נדמה לי שכן. האמת שלו, גם כמבקר, זה נורא תלוי, זה תלוי על מי אתה כותב. כמובן שכשאתה כותב על סופר גדול מת, זה לא משנה. כשאתה כותב על סופר גדול חי, זה גם משנה, אבל קצת פחות. כי זה סופר ש... שהוא, שקיבל כל כך הרבה ביקורות טובות, שאתה אומר, אוקיי, אם הוא יקבל ביקורת, כן. נגיד, פחות טובה, אז לא נורא, הוא יעמוד בזה. ברור שאם אתה כותב על סופר צעיר, שזה ספר הביקורים שלו, נדמה לי שזה חשוב, כן?
נכון.
שזה חשוב לא להרוג אותו.
אבל האם...
גם אם אתה לא מצפף.
האם מוסד הביקורת, נראה לך בכלל, איזה מין דבר שחשוב שיהיה, או שבאמת צריך לכתוב רק דברים טובים, רק על ספרים שאנחנו אוהבים לכתוב, למה להיות שליליים? ובוא נעשה רק טוב בעולם.
לא, אני לא חושב שצריך לכתוב רק דברים טובים.
Okay.
מצד שני, אני מודה ש... אני לא חושב שמוסד הביקורת, כשאנחנו מדברים בתחום הספרות, חשוב כמו מוסד הביקורת ב... נגיד בפוליטיקה. כלומר, אני חושב ש... שלעיתונאי שעסוק בביקורת בתחום הפוליטי, יש חשיבות הרבה יותר גדולה ממבקר ספרות, ולביקורת שלו יש חשיבות הרבה יותר גדולה, ודעת, איזה עוולות אנחנו כבר יכולים להוקיע בתחום, אוקיי, אז מישהו כתב רומן מזז.
כן.
בסדר.
לא, אבל הרפובליקה הספרותית, אתה לא רואה שחלק מאוד מאוד חשוב בה, זה אחד הנדבכים החשובים, זה אחד מהרגליים של השולחן הזה, זה ביקורת, זה שיח בעצם.
תראי, לביקורת, אבל יש מלא תפקידים, כלומר, היא צריכה לתווך, היא צריכה לתווך ספרים טובים, למשל, בעיניי זה תפקיד לא פחות חשוב מאשר להוקיע ספרים רעים, כלומר, יש המון המון ספרים טובים שלא מקבלים את יחסי הציבור שמגיעים להם, את, לא יודע, מאמצי השיווק שמגיעים להם, ואז הם נעלמים, בעיקר אצלנו היום, כאילו שבאמת ספרים לפעמים מופיעים על המדפים לשבוע, שבועיים ונעלמים.
כן.
התפקיד של הביקורת, אולי התפקיד היותר חשוב של הביקורת, זה להביא את הספרים האלה. אני חושב שכשיש מגמות ספרותיות, שמעניין להצביע עליהם, ואולי אפילו לבקר אותם, אז זה גם כן חשוב.
אוקיי.
אם נגיד, אתה יודע, קראנו נגיד בשנים האחרונות, לא מעט ביקורות על ספרות ישראלית של ה... של השנים האחרונות ועל האופן שבו היא מתעלמת או לא מתעלמת מהמצב הפוליטי מסביב. אני חושב שזה כן מעניין.
כן.
אני חושב שזה כן חשוב. אני חושב שאם יש לפעמים שקרים בתחום שלנו, כלומר, סופרים שאיכשהו התקבעו כסופרים גדולים למרות שהם בעצם לא, זה כן מעניין ולפעמים חשוב.
אוקיי.
לשחוד את הפרות הקדושות.
כן, אבל בגדול, אתה יודע, אם נגיד, לא יודע, אם כתבתי רומן גרוע, בסדר, אני חושב שזה חשוב להגיד את זה לקוראים, אבל זה לא קריטי כמו לבקר את, לא יודע מה, את ביבי או את ליברמן.
אתה יודע, הרפובליקה הספרותית עושה את עצמה הרבה פעמים יותר גדולה ממה שהיא, וזה דווקא מעניין, כי אחת הטענות שיש היום, זה שיש המון קליקות. ושמי שעורך וכותב שייך לקליקה אחת, והסופרים שייכים לקליקה אחרת, ומפעילים, ויש אג'נדה. וקודם כל, אני רוצה לשאול, האם כעורך מוסד ספרים שמת לב לזה, ושאלת המשך אולי של זה יהיה, מה בעצם הלחצים שעמדו עליה, שהופעלו עליך כעורך, ומאוד מעניין אותי למאחורי הכללים, הקלעים האלה, שבהם שולחים מכתב זוהה מהמול, ואיך נתת לזה לכתוב על החבר שלו וכולי.
פה אנחנו נכנסים לדבר שהוא בעיני אפילו מבונים סיום יותר מעניין, וזה הביקורת של הביקורת. כי אחד הדברים הבעייתיים זה שביקורת מתחזה או מציגה את עצמה כביקורת אובייקטיבית, שבעצם היא לא כל כך.
אוקיי.
אתה חש שהביקורת בישראל היא לא כל כך אובייקטיבית?
לפעמים לא, לפעמים היא לא, ושוב, זה גם לא בהכרח רע, אלא אם צריכה להציג את עצמה כזאת. כלומר, אני בעיניי, אני כן יכול לכתוב ביקורת על חבר או מישהו שאני מכיר, אני פשוט צריך להגיד את זה באיזשהו אופן. אני צריך שזה יהיה על השולחן, אני לא יכול שזה לא יהיה על השולחן.
אתה יכול לכתוב עליו ביקורת שלילית? על חבר?
אני לא יודע אם אני ארצה לכתוב על הביקורת שלילית, אני אוכל להגיד לו את זה בטלפון, או לכתוב לו את זה באימייל, אני לא יודע אם אני ארצה לכתוב את זה בעיתון,
okay.
אבל אם אני ארצה לכתוב ביקורת חיובית, ואני ארצה, יש לי, כמו, מטבע הדברים, יש לי חברים סופרים, חברות סופרות, מטבע הדברים אני גם אוהב את העבודה שלהם בדרך כלל.
אז זה גילוי נאות, אבל זה מין דבר שהוא הוא קצת בעייתי, אתה יודע. בדיוק בתחומים האלה.
אתכם, סתם, אני אשאל אתכם. אני, יש לי חברים שכותבים. אני אוהב את הכתיבה שלהם, וזה לפעמים חלק מהחברות שלנו. לפעמים, כאילו חלק מהבסיס של החברות זה הקרבה הספרותית.
כן.
אם יש לי דברים מעניינים להגיד על הרומנים שלהם, כי אני גם... כי אני גם באמת מבין אותם, אולי בגלל שאני אוהב אותם, אני מבין את הרומנים שלהם יותר טוב מאנשים אחרים, זה לא נראה לך מעניין?
זה נראה לי מעניין, אבל זה נראה לי בעייתי לכלול את זה במוסף של ביקורות. יש עם זה בעיה, בגלל שהקורא רואה את הגילוי הנאות, ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אז זה היה גילוי נאות, יופי, אבל הוא כותב על חבר שלו, ברור שיכתוב עליו דברים מעניינים וחשובים וחיוביים. וזה נותן את התחושה שהטענות האלה של קליקות ומבקר ומבוקר.
כן, זה הקליקות שכולם רואים.
זה בדיוק הקליקות שכולם מדברים, ואולי לא מאמינים לביקורות יותר, בגלל זה. בגלל שזה מה שהם חושבים, זה מה שהם חושבים שקורה הרי, כשקוראים את הביקורות.
אני חושב שאחת הדרכים באמת להימנע מזה, זה משהו שאני ניסיתי לעשות בזמן מוסף ספרים, אבל הוא מאוד קשה במוספים בארץ, זה לנסות לייצר עמדות ביקורת, מבקרים קבועים.
כן.
מבקרים קבועים שכותבים, אני חושב שיש פה ושם עדיין כאלה, נגיד מה שארי גלסנר עושה.
נכון, נכון.
ואז יש את המבקר האובייקטיבי, שזה ארי גלסנר. שארי גלסנר, אני באמת, אני מאמין לו.
כן.
אני מאמין לו מהרבה סיבות. אני מאמין לו גם כי הוא כותב משכנע, והוא כותב מעניין. אבל אני מאמין לו גם כי אני יודע שהוא כותב על כולם. באיזשהו אופן.
כן.
וליד זה, אם יש את הרשימות של האנשים המתחלפים שבהם יש גילוי נאות, רדע, אני יכול לחיות.
אוקיי.
Okay. חלק מהלחצים שהפעילו עליך היו בגלל שטענו שאתה מנהל איזה קליקה?
לא, מה שאני זוכר בעיקר זה אנשים ספציפיים שלא כתבנו עליהם, או כן כתבנו עליהם.
שנעלבו.
ונעלבו, ואז היו עליהם איומים, אני כאילו התמודדתי עם איומים על בסיס יומי.
באמת?
כן, בגלל שהיו לי אז גם כמה רגליים באוניברסיטה וכאלה, אז אני זוכר בעיקר מאנשי אקדמיה. הייתי מקבל איומים שהקריירה האקדמית שלי...
לא תקבל תקן.
התקן. הקריירה האקדמית שלי. מפוסלת, וואי, וואי. מאוד שימח אותי בזמנו, כי רציתי שמישהו יחסל את הקריירה האקדמית.
אבל זה מדהים, את מבינה?
מדהים.
אנחנו נחסל אותך בשוק האקדמי. מה עובר על אנשים?
לא תעבוד יותר בעיר הזאת, דרומי, שאני.
אפילו היה סופר, אבל אני לא אגיד מי, היה סופר שפשוט יהיה מלא שהוא יתפוס אותי ברחוב ויחסח אותי במכות.
לא, ברצינות. אז לא פחדת.
והסיבה הייתה שוב נורא מעניינת, וזה שלא כתבו אף פעם על הספרים שלו, ולכן הוא לא יכול היה למכור אותם בחול, כי הוא אמר ביקורת מוסף ספרים יכולה לעזור
למכור אותם בחול. אז הוא אומר, התעלמתם ממני, לא כתבתם על העירה, התעלמתם ממני.
כן, בדיוק, וכל כך הרבה פעמים זה גם נורא מקרי, אתם יודעים, כאילו טוב, אתם מכירים את זה, אבל אני נתתי עשרות ספרים לאנשים שנורא קיוויתי שיכתבו על הספרים.
כן.
הם לא כתבו, כי לא התחשק להם.
נכון.
ואז זה יוצא כאילו, אתה לא...
זה מכוון, בכלל, כולם רואים את הכל כאיזה קונספירציה, שהם יושב שם איזה מישהו, והכל נורא מתוכנן ומכוון.
אוקיי, דרור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
המון תודה, דרור, על השיחה הזאת. להתראות. ביי ביי.
להתראות. דרור משעני, שהוא גם סופר וגם עורך ומתרגם וחוקר ספרות.
ויחסל אתכם בעיר הזאת.
ויש לו, ואני חייב להגיד שסדרת הספרים שלו, על אברהם אברהם, סדרה שאני מאוד אוהב, יוצאת עכשיו באחוזת בית.
נכון, סדרה באמת נחמדת. טוב, יובל, נזכרתי ברעיון שעשיתי לפני כמה שנים עם ליאון ויזלטיר, אינטלקטואל אמריקאי, מבקר. 30 שנה הוא היה עורך הספרותי בניו ריפאבליק, עד שבאו הצעירים מהאינטרנט ופיתרו אותו, אבל...
ובראיון איתך הוא אמר, לא יפטרו אותי.
זה נכון. כשראיינתי אותו, הוא עדיין היה שם, זה היה בראיון לארץ, ושאלתי אותו על כתיבה ביקורתית נוקבת, ועל הנטייה היום לכתוב רק על ספרים שאוהבים. יש כזאת נטייה. והוא אמר שבעיניו זאת שחיתות אינטלקטואלית.
כן.
הוא אמר ככה. אנחנו חיים בתקופה פוסט-אידיאולוגית, לי דווקא חסרה האידיאולוגיה. המצב שבו אנשים רבים על רעיונות. המצב שבו אנשים מאמינים ברעיונות. זה לא רק עניין של כבוד עצמי של המבקר, של האינטלקטואל, זאת גם ההתחייבות החברתית שלו לשפוט. כולם כל הזמן עושים לייק ומציעים חברות. כולם רוצים שיחבבו אותם, ולכן כל השבחים האלה הם חסרי ערך, חסרי חשיבות. אם אין ביקורת, אז גם השבחים לא שווים כלום. בדמוקרטיה שחיה על דעת קהל, על דעות של בני אדם, שיפוט ביקורתי זה המהות. אוקיי? הוא דיבר על זה שאנשים שמתנקרים לשיפוט הביקורתי, זה אסון תרבותי ואסון פוליטי. זאת אומרת, מה שהוא בעצם אומר, שביקורת שליט היא הגנה על ערכים אסתטיים, היסטוריים ואחרים, שמותקפים, כשהוא קורא ספר שהוא לא אוהב, אז זה מבחינתו התקפה על הטעם הטוב. וביקורת שליט זה לא אגרסיה, אלא הוא קורא לזה, זה הגנה עצמית.
בסדר, אבל הבחור הזה נחמד וחכם, אבל הוא אומר בעצם את הצד השני של המטבע, של אלה שאומרים, בוא, תפרגן, למה אתה בא ברע? להיות שלילי כאידיאולוגיה, זה לא יותר טוב מאשר להיות נופת צופים באופן קטגורי, ועכשיו יש בישראל איזה תגובת נגד. אז אומרים שכאילו תגובת נגד לאיזושהי
אני לא חושבת שמה שהוא אמר זה שהוא לא מדבר על להיות שלילי כאידיאולוגיה, סליחה, הוא מדבר על זה שאתה קורא ספר ואתה מחליט מה אתה חושב עליו. לפעמים זה דברים טובים, לפעמים זה לא עניין של אידיאולוגיה, כאילו אנחנו לא נגד מישהו.
אני אומר שאפשר לכתוב ניתוח מעמיק וחיובי, וגם עם תרבות הלייקים אין לי בעיה, כי אני אם כותבתי ביקורת שלילית על סופר וחשפתי אותה בפני הקהל, אני עדיין מצפה שהוא יישאר חבר שלי בפייסבוק ואני אעשה לו לייק על דברים אחרים טובים.
אל תצפה, אל תצפה. לא, 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 הוא לא יאהב אותך. אני מצטערת, אתה תמים או מה?
בואי נדבר רגע, לספר על זה לקהל. לספר את האמת לקהל. שלום לנועה מנה, עם עורך ספרות המקור בהוצאה גדולה בישראל, כנרת זמורה ביטן.
היי נועה.
שלום.
אז אנחנו בעצם מדברים עכשיו על הביקורת ועל מוסד הביקורת בישראל, ויש לנו בעצם, אנחנו שואלים את עצמנו בעצם, האם הקהל בכלל מתחבר אליהם, ואולי
בשביל מה זה טוב?
הדבר הכי טוב לפתוח איתו זה אולי אם יש לך איזה דוגמאות מהשנים האחרונות לספרים שקיבלו ביקורות חיוביות וזה השפיע על המחירות, או להפך, קטלו אותם והמחירות התרסקו.
ובכן, יכול להיות שהשיחה שלנו תהיה קצרה יותר, חשבתם כי אין לי דוגמאות, אני חושבת שזה אומר הכל, ואנחנו יכולים...
אז ביי. תודה וביי.
רגע, בואו נראה. מהצד המולי, בעצם ביקורות לא משפיעות על המחירות.
אז אני אתחיל עוד קודם לכן, כי בעברי
אפל.
רחוק וה... מסקרן אולי, הייתי מבקרת.
נכון.
הייתי מבקרת במשך 7 שנים, כתבתי בשביל מה שהיה אז מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, תחת זיסי סתיו כעורך, כתבתי, הייתי מבקרת במקומונים של רשת ידיעות אחרונות,
נכון.
בוויינט ובמקומות שונים, והייתי משוכנעת שהכוכבים חגים במסילותיהם רק לפי דברי הביקורת שלי, ועוד הייתי כאילו מבקרת במקומון, כן? הייתי צעירה והייתי צריכה את הכסף.
אנחנו עושים את זה עכשיו, בואי.
אנחנו זקנים, אנחנו צריכים את הכסף.
התייחסתי הרבה מאוד חשיבות למה שעשיתי, התייחסתי לזה מאוד מאוד ברצינות, אף אחד אף פעם לא האשים אותי בכך שהייתי נחמדה מדי,
אוקיי.
וגאוותי הייתה על כך במידה מסוימת.
וברבות הימים התברר לך?
בקווים,
כן.
ועברתי לצד המולי של הסיפור, ונזעזעתי לגלות עד כמה מעט השפעה יש לביקורת על הפן המסחרי של העסק.
וואו. זה טוב לשמוע, אני חושב שזה טוב לשמוע.
כן, זה נחמד, זה משחרר.
לא רק שזה משחרר, זה טוב לדעת.
יש בזה משהו משחרר, אתה לא קובע גורלות, אתה רק...
מה זה לא קובע גורלות?
אתה אומר מה שאתה חושב.
לא שמים עליך.
לא כל כך מהר.
אוקיי.
אני אנסה לחלק את זה לשני חלקים. אני חושבת שעל הפן המסחרי באמת יש לזה מעט מאוד השפעה. אני בעוונותיי גם עוד לפני ובמקביל לכך שהייתי מבקרת, עבדתי ברשת ספרים גדולה שלא נזכיר כרגע את שמה. ואני עוד זוכרת שאז עוד הייתה תקופה שאנשים היו מקיעים עם ביקורות שהם גזרו מהעיתון.
מתי, על איזה שנים אנחנו מדברים?
בספר הזה. לא, לידי לא מגלה את גילה. כתבות לפני כ-20 שנה.
הם הגיעו עם ציורי מערות.
כן, עם כתב חרטומים, לוח חרס. כן. אז אנשים עוד היו גוזרים את הביקורות מהעיתון, ובאים ומבקשים את הספר הזה. ואז היו גם באמת מבקרים, אני חושבת, שהניעו הרבה יותר לפעולה. והיום יש, אני מאמינה, פחות. אף שיש פחות מבקרים היום, באיזשהו אופן יש תחושה של ריבוי דעות, והיא מאוד ממסמסת, אז זה כמעט הופך להיות הומאופתי.
כן, בוא נמהל את זה קצת.
גם לי יש בלוג, והכל באמת מחול, ויש כאן גם עניינים גדולים יותר, כמו הירידה בכוחה של העיתונות בכלל.
כן.
זאת אומרת, מספר האנשים שיש להם עיתון בבית שממנו הם יכולים לגזור את הביקורת הזאת הלך והצטמצם.
נכון.
עכשיו, באיזשהו שלב, באמת באותם ימים אפלים של ההיסטוריה, התחילו גם רשימות רבי המחר, ואז במקום שאנשים הגיעו עם הביקורות שהם גזרו מהעיתון, הם התחילו להגיע עם הרשימות שהם גזרו מהעיתון. וזה הפך להיות בהרבה מקרים המדריך לרכישה.
אז זאת אומרת, רשימות רובי המחר בעצם הן הרבה יותר משפיעות מהביקורת, נכון? זה מה שאת אומרת בעצם?
אני חושבת שמבחינה מסחרית, כן.
מה את אומרת? אוקיי.
אם את רואה ספר ברשימות רובי המחר, זה אומר שהוא נמצא ברשימות רובי המחר.
אז נו, רגע.
אז בוא... זה נשמע קצת מיותר לומר, אבל ברגע שזה נכנס לשם, זה גם יש לזה נטייה להישאר.
אבל זה שזה ברשימה, זה לא אומר שזה ספר טוב. את אומרת שאנשים מספיק להם.
בטח שלא, זה לא קשור.
זה מספיק לאנשים שזה שם.
אבל רגע, נועה, אנחנו כולנו היינו מבקרים, אנחנו עדיין מבקרים, מאיה ואני, אנחנו יודעים כמה מאמץ יחצנים, אנשי שיווק, הוצאות, מפעילים כלפי המבקרים. למה? אם זה לא משפיע וזה לא חשוב, מה מעניין אתכם כאורחים, כמולים, לשלוח ספרים שיחצנים ירדפו אחרינו ויבקשו מאיתנו לכתוב את הביקורת? למה?
בגלל שכמו שאמרתי, יש כאן שני תחומים נפרדים. אני חושבת שתחום הראשון, שוב באמת התחום של ההשפעה הכלכלית הישירה, הוא הרבה פחות דומיננטי ממה שהיה פעם. זאת אומרת, אם פעם הייתה יכולה להיות ביקורת שהייתה, בספרים זה אף פעם באמת לא היה גם כל כך, נגיד, רווי יצרים, כמו שזה היה למשל בתיאטרון. זאת אומרת, שביקורת אחת יכולה לסגור הצגה.
כן.
אבל ההשפעה הכלכלית הישירה הזאת, אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה כבר כמה שנים. אבל יש תחום אחר לחלוטין של השפעה, שהוא עבורי כעורכת, ואני חושבת שגם עבור רוב הסופרים שלי, הוא עדיין מאוד משמעותי, וזה תחום השיח. זאת אומרת, הרגע הזה שבו מוציאים את הספר לאור, הוא רגע בודד בצורה מפתיעה, כי לכאורה אתה כאילו יוצא החוצה לעולם וחשוף לחלוטין וכולם יכולים לראות אותך, אבל אנשים כאילו עוברים לידך ולא אומרים כלום, ואתה עומד שמה עם כל נכסיך מופגנים להם לרעבה, ואנשים כזה קצת משפילים את הראש ועוברים לידך, אף אחד לא עושה כלום ואף אחד לא אומר לך דבר.
כן.
והביקורת באיזשהו מקום אמורה לייצר את המרחב הזה שבו הדיבור על הטקסט יכול להתאפשר. הסופר מחכה לביקורת כי הוא רוצה לדעת מה האמיתים שלו, או מה הפירס שלו, או מה האנשים שנמצאים במיליה, או במיליה שהוא היה רוצה להשתייך עליו, או במיליה שהוא בז לו, או במיליה שהוא לא מכיר בקיומו, אבל במיליה הזה, מה האנשים שנמצאים שם חושבים על מה שהוא יצר.
אבל יש לו את פייסבוק הרי עכשיו. החברים בפייסבוק אומרים לו איזה נפלא אתה ונהדר. כותבים, הרבה פעמים גם כותבים ביקורות וניתוחים של 500-600 מילה בפייסבוק, וכולם הרי משמיצים את המבקרים ואומרים, כשיש ביקורת שלילית אומרים אתם לא מבינים כלום, אז למה לא להסתפק ב-600 מילה המאוד מאוד חיוביות ולפעמים מעמיקות שמישהו אחר כתב בפייסבוק?
בגלל שלפייסבוק, כי בפייסבוק כל אחד יכול לכתוב. אז זה בדיוק ההפך מקראוצ'ו מרקס, שאמר שהוא לא רוצה להיות חבר במועדון שמקבל אנשים כמוהו. זאת אומרת, הסופרים רוצים להיות חברים במועדון שקשה להתקבל אליו. ומאחר וכל אחד יכול לכתוב בפייסבוק, אבל יש רק 10 ביקורות שמתפרסמות נגיד מדי שבוע במוסף ספרים של הארץ, אני סתם זרקתי עכשיו מספר.
כן.
אז הרבה יותר שווה נחשב ולכן נחשק. להיות שם, הנדיר הוא הדבר שאנחנו רוצים, אבל לא.
אני, רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. האם את, אחרי שעבר צדדים, נגיד, מלהיות מבקרת, להיות עורכת, לעבוד בהוצאת ספרים, רואה אחרת את מוסד הביקורת? זאת אומרת, את גם חושבת היום שלמה אתם לא כותבים ביקורות חיוביות, למה אתם לא מפרגנים וכל הדבר הזה? לא?
לא, לא. אני כן, זה כן שינה את ה... את האופן שבו אני מסתכלת על העיוורון המסוים שיש למבקר כלפי האדם שעליו הוא כותב.
אוקיי, אוקיי.
לא הסופר. אני לא ראיתי את האנשים שעומדו מאחורי הספרים שעליהם כתבתי.
כן.
גם כשאלה היו ביקורות חיוביות, אגב.
אולי עדיף לא לראות אותם אחרת. זאת אומרת, את לא אמורה לראות אותם, את אמורה לראות ספר.
אז האמנתי בלהט בעובדה שמבחינתי האדם הזה לא קיים.
אוקיי.
היום כשהאדם הזה הוא מי שאני כעורכת עובדת מולו, קשה לי מאוד.
את חושבת שהביקורת נעה לכיוון המרושע והמדמם בגלל שזה עושה יותר טראפיק?
ללא ספק.
באמת?
בוא נגיד...
שנינו מופתעים נורא.
רגע, רגע.
אנחנו לא מרגישים ככה בכלל.
לא, אז רגע. אני אהפוך את המשפט שלך. אני חושבת שהביקורות שהולכות לכיוון הזה עושות את זה כי הן חושבות שהן ישיגו בכך יותר טראפיק. אני לא חושבת שבאופן כללי כשאתה מסתכל על איך הביקורת היום נראית, כי היא ביקורת נפזית ומרושעת, כי היא בכך היא חושבת שהיא תשיג יותר טראפיק.
אוקיי.
אוקיי?
המוסד הביקורת בעינייך גם היום אינו מרושע.
המוסד הביקורת מגיע למקום הזה עכשיו באופן מכוון ומודע, כי הוא מנסה להוציא יותר לייקים.
אוקיי.
זה כן עולם שהולך לכיוון, בעיניי הוא כיוון מצער שהוא כאילו כיוון נחמד. אני לא רוצה לחיות בעולם נחמד, אני רוצה לחיות בעולם אמיתי. אמיתי לפעמים הוא לא נחמד.
נכון.
זה מנחם לדעת, כאילו, זאת אומרת, כן את מקבלת את העובדה שיש, כי אלה בעצם שניהם תהליכים סותרים כאילו שטוענים כלפי מוסד הביקורת. מצד אחד אומרים אתם הולכים ואתם נהיים מרושעים ואתם עושים את זה בשביל הטראפיק, מצד שני אומרים למה אתם כל הזמן מפרגנים, למה שוק הביקורת עובר לכיוון נחמדות.
למה כל הזמן הכל חנופה, כאילו זה מצפים ממך לחנופה ואז לא לוקחים אותך ברצינות כי אתה חנפן בצדק,
ואז מצפים לך להיות מבקר אבל אז תוקפים אותך שאתה מרושע.
יש גם המון, יש האשמות ובא לנו להתעלם מהם, במיוחד בארץ שהיא מקום מאוד מאוד קטן.
נכון.
לא מכירים את כולם, או שכולם היו רוצים להכיר את כולם, או שכולם היו פעם עם כולם בנסיבות שאף אחד לא רוצה לזכור וכולי.
כן.
יש גם את התחושה הזאת שמתחנפים לאנשים מסוימים ומרושעים כלפי אחרים ובאופן עקבי.
יש לך דוגמה?
יש לי דוגמאות רבות שמעולם לא תזכה לעולם.
אוקיי.
כי אני יודעת מה טוב.
אני ממש מודה לך, נועה, שדיברתי איתנו.
תודה רבה.
היה תענוג כרגיל.
תודה רבה, נועה.
ובהצלחה.
להתראות.
תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.
טוב, יובל, תשמע, אני רוצה לצטט עוד משהו מהספר של יורם ברונובסקי.
תמיד כדאי.
שפשוט, לא, כולם חייבים לקרוא את כל הספר, אבל אני אצטט משהו אולי נבואי, שהוא כתב בשנת 1983.
כן.
זה אפרופו ביקורת שהוא כתב על אהרון מגד, על הגמל המעופף ודבשת הזהב. היא כנראה הייתה ביקורת לא במיוחד טובה, ואהרון מגד כנראה לא הגיב במיוחד טוב, וכך כותב ברונובסקי. זה באמת פשוט, אולי אף פשוט מדי, אבל שנאת הביקורת באשר היא בהחלט תופעה בולטת בתחומי הספרות והאומנות. כמה וכמה סופרים בולטים, אהרון מגד אולי בראש ובראשונה. פרסמו במשך שנים דברים קשים כנגד הביקורת כשלעצמה. אהרון מגד אף פרסם כמה פעמים תורת ביקורת משלו, תורה מקורית שהוא התווה את יסודותיה. יש מקום, לפי תורה זו, אך ורק לביקורת טובה. כלומר, אם אתה אוהב יצירה מסוימת, כתוב עליה. אם אינך אוהב, אל תכתוב ואל תבקר. ככלות הכל, איש אינו מכריח אותך. נשמע גם יפה וגם פשוט.
זה באמת טקסט מדהים שכמעט היה שווה את כל הסערה הזאת בקוס התה של הספרות העברית רק כדי לשוב ולהיזכר בו. אני אציין שהמאמר שלו גם מתייחס לחוסר היכולת הישראלי באופן כללי לקבל ביקורת. הוא מדבר על זה גם מבחינה פוליטית, שאנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
חס וחלילה.
אבל יש איזה משהו באתוס הישראלי שאומר...
פרגן!
פרגן! תפרגן. למה אתה לא מפרגן?
חבל שלא ראיתם את הפרצוף הזה של יובל שבא עם הלפרגן, זה היה בול.
המילה הסנועה עליי, פרגן. לא כי אני לא אוהב לפרגן, אלא הדרישה הזאת. ובשביל לדבר על הדרישה הזאת ועל המעמד של הביקורת בישראל, אנחנו מארחים פה את ארי גלסנר, קולגה לעמדת המבקר, וגם
המושמצת.
המושמצת, וגם סופר בעצם. שלום אריק.
שלום.
מה שלומך אריק?
בסדר גמור.
אז התכנסנו כאן בעצם כדי לדון במעמדה של הביקורת היום בעגלו על השערות בשבועות האחרונים, ואולי נשאל אותך את השאלה הכי פשוטה, מה בעצם המעמד של ביקורת היום מבחינתך? מה אתה חושב שמעמד המבקרים?
אני חושב תראה, הסיטואציה של המקום של המבקרים היא כבר כמה עשרות שנים לא ברורה, וזה לא רק בארץ, זה בעיה עולמית. אבל מכיוון שהסצנה בארץ היא קטנה, אז כמו בדברים אחרים זה יותר חריף, יש פחות מקום לתמרן אפילו.
מה בעצם הבעיות האלה?
הבעיה הראשונית היא שהתפיסה של הספרות עברה הפרטה, כלומר אנשים שכותבים או הציבור הרחב שאמור לקלוט את היצירה שנכתבת מתייחסים ליצירה כמיזם פרטי של הכותב, שהוא מנסה לשדל את קוראיו לקרוא אותו, לא כאיזשהו פרויקט משותף של הקהילה הקוראת, ולכן ההתערבות של המבקר נתפסת כהתערבות לא לגיטימית, במובן שיש לבן אדם מיזם, תן לציבור לשפוט.
למה אתה מפריע כאילו? למה אתה רע?
כן, כן, אוקיי. כן. כן, בדיוק.
Okay. בדיוק.
עכשיו, זה, כלומר, התפיסה, בקיצור, התפיסה השטחית הרווחת שאיש באמונתו יחיה, חייב אתן לחיות, והמעורבות הזאת של המבקר היא כמו מעורבות רגולטורית, שבעידן הנאו-ליברלי היא לא נסבלת. למה להתערב?
כן, כן.
לייצר את יצירותיהם, והשוק יחליט. מי ראוי ומי לא.
ולמה, אוקיי, כן.
בתוך הדבר הזה, מה אכפת להם? אתה יודע, השוק עושה את שלו, ובמקביל לזה יהיו ביקורות שיתעלמו, הקהל יכול להתעלם, וזה בעצם מה שהוא עושה, נראה לי.
נכון. קודם כל, אני לא יודע אם הוא מתעלם. כלומר, אנחנו פותחים כאן סוגריים, כי זה דיון אחר, זה דיון קשור כמובן, אבל הוא טיפה מוסט, אבל קודם כל, אני חושב שאם יש סיטואציה של גל של ביקורות חיוביות או גל של ביקורות שליליות, הן יכולות לעלות או לבלום ספר.
אתה עדיין מאמין בזה?
כן, יש השפעה. כן, אני מאמין בזה. כלומר, אם יש חמישה אנשים מציגים איזה ספר שהוא אמור להיות סנסציה, וחמישה מבקרים כותבים שהספר גרוע, יש לזה השפעה. יש לזה השפעה. או ספר שלא יודעים עליו, וחמישה מבקרים כותבים שזה משהו שלא נראה כמותו, יש לזה השפעה.
אתה אופטימיסט בכלל, זה מפתיע.
מה זה?
אתה אופטימיסט בכלל, זה מדהים.
כן, אני חושב שיש לזה השפעה. עכשיו, דבר נוסף צריך לזכור, וזה אמר לי פעם עורך בכיר באחת ההוצאות הגדולות בארץ, שאולי לקהל הקוראים זה לא משפיע, אבל בהוצאה ולסופרים עצמם הביקורות מאוד מאוד חשובות.
למה?
כלומר, הוא אומר, ברגע שביום שבו נכתבה ביקורת חיובית על ספר, המערכת בהוצאה זורחת, וביום שביקורת שלילית היא באבל. כלומר, יש השפעה לפעמים בשיח שנוצר אצל חרשי התרבות ואצל היוצרים עצמם על הביקורת.
אבל למה
אריק,
בעצם?
אבל אריק, מה אתה חושב על העניין הזה שיש אנשים שאומרים, למה לא לכתוב רק ביקורות חיוביות? קח את הספרים שאתה אוהב ועליהם תכתוב. בשביל מה צריך בכלל ביקורת שלילית?
אני חושב שהביקורת השלילית היא זאת שמציגה הרבה פעמים טעם מובחן של מבקר, היא מציגה בצורה חדה ביותר עמדה של ביקורת, וכמו שבפובליציסטיקה הרבה פעמים העמדות הזוהמות והעמדות שאומרות תראו משהו כאן לא בסדר הם הטקסטים הפובליציסטיים המעניינים, כן. כך גם ביקורת ספרות שבעיניי פובליציסטיקה בשדה הספרות, היא זאת שיוצרת עניין, כלומר גם אם אתה לא מסכים למבקר, גם אם אתה לא מסכים, אבל פתאום הספרות הופכת להיות לדבר חשוב, לדבר שמתווכחים עליו, לדבר שמעורר זעם, לדבר שמעורר התנגדות. כלומר, בעצם אפילו לתפיסה הדמוקרטית של הספרות, יש משהו בעמדת המבקר שהמערכת זקוקה לו. כלומר, המבקר ממחיש איך טקסטים ספרותיים הם מזיזים משהו למישהו.
אבל זה עמדה פרדוקסלית.
הוא יכול נורא נורא לסלוד, כלומר יש כאן פרויקט שמעורר רגשות עזים. המציאות של ביקורות חיוביות יוצרת מציאות מנומנמת. כלומר, התפיסה היא שיש כאן איזה עסק חביב שמדי פעם מוחאים לו כפיים, אבל האמוציות שמתגלות בביקורת שלילית, אני אומר, גם אם לא מסכימים עם המבקר, בטח אם מסכימים, המשתכנעים מטענותה, גם אם לא מסכימים איתו, זה מחדיר. להגיד שיש לי ניסיון בכתיבת ביקורות על ספרות עברית של כמה וכמה שנים טובות, וכן מפגש עם אנשים, אמנם לא בפייסבוק, אבל מפגש כזה עם אנשים, זה לא נעים, אבל מי שמבקר הוא חייב לעשות את זה, כלומר הוא צריך לדעת שזה חלק מהעניין, ואני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת שכאילו בהקשר של הפייסבוק זה הרבה יותר מסובך.
נכון.
אני לא יודע, תראי, יש, זה מקצוע, כלומר, יש כאן משהו מקצועי, וצריך, גם הסופרים צריכים להבין את זה. כלומר, יש כאן עניין מקצועי, זכותם להיפגע, זכותם לכעוס, אבל זה חלק מחוקי המשחק. אגב, זה מאוד מעניין שכאילו התחלתי בזה שהחוסר הלגיטימיות של הביקורת, זה בין השאר, בגלל שכל אחד חושב שזה בעצם מיזם פרטי, ואין טעם להתערב במיזם הזה. אבל אנחנו, כשאנחנו רואים את הענף שצמח לנפח מבהיל בתרבות שלנו, ענף האוכל.
כן.
שם המבקר המסעדות, הוא לא נתפס כעמדה לא לגיטימית. כלומר, מסעדנים הם מקטרים, אבל שם אתה פחות רואה אנשים שמתרעמים מסמכה וכולי. למה? כלומר, אני שואל באמת, למה? למה אצל מבקר מסעדות שהוא אומר, קודם כל כי...
קודם כל, אני שמה לב שסגי כהן מגלריה זוכה לכיתונות של שנאה, בגלל שהוא נחשב לבעיה מאוד מאוד אכזרי, רשע ורע ומרושע, אוקיי?
אבל זה כיתונות של שנאה בגלל שספציפית הוא אכזרי, לא הפוזיציה עצמה.
נכון, נכון, נכון.
למה צריך מבקר מסעדות? כל אחד שיהיה לך מסעדה ויחליט בעצמו.
כן.
אז כאילו שם אין את זה, זה מעניין.
אני חושבת שיכול להיות שבגלל שבספרות, זה התיאוריה שלי, בשדה הספרותי בארץ, אם אתה סופר, לא, אין לך כלום, אין לך כסף. אין לך כלום, כאילו, לא יוצא לך מזה כלום, אתה גם לא תמכור, גם אם זה ספר מעולה. והדבר היחיד שיש לך, זה יכול להיות לך פה זה כבוד. אוקיי? ואז גם את זה אתם רוצים לקחת? גם את זה עכשיו אתם כותבים ביקורת רעה ולוקחים ממני?
יכול להיות ששם, אבל זה עדיין לא נותן, זה לא נותן לגיטימציה, לשלילת הלגיטימציה מהמבקר, כי אם אתה מסכים שבאוכל, הרי אצל, נגיד, ניקח את סגי כהן כמבקר, ואני חושב שהעמדה שלו כמבקר מעניינת, אני מתעניין בעמדה שלו כמבקר עמית.
כן.
מצד אחד, יש עולם של סטנדרטים אובייקטיביים לגבי מסעדה. כלומר, אם המלצר מגיע אחרי שעה, אחרי שהוא לקח את ההזמנה ומביא את המנות והן קרות, אז הטענה כאן היא אובייקטיבית שיש כאן בעיה עם המסעדה. גם בתחום ביקורת הספרות, יש טענות מסוג מסוים שהן אובייקטיביות. כלומר, אם העלילה צולעת, הדמות לא משכנעת, ואתה מנסה להוכיח את זה ב-500, 600, 700, 800 מילה שיש לך, כי צריך לבסס את הטענות, אז יש עולם שלם של טענות אובייקטיביות שאפשר לטעון כמו בביקורת מסעדות. בנוסף, בביקורת מסעדות יש גם עניין סובייקטיבי. כלומר, אם סגי כהן אוהב מאוד אוכל דרום-מזרח אסיאתי, שעשוי לא במתכונת של פיוז'ן, אלא במתכונת המקורית של האי הספציפית בתאילנד שבו זה נעשה. וזה עניין של טעם סובייקטיבי, ועדיין הוא יכול לכתוב ולהגיד, אני לא, המסעדה הזאת לא מייצרת אוכל תאילנדי, כמו שאני מכיר ב...
יותר מדי מלח.
אני רוצה רגע, בואו, אוכל זה מאוד מעניין אותי, אבל בואו נחזור רגע לספרות, אני רוצה רגע לחזור לטענה על הדיון על פייסבוק, ויש לו עוד צד. הצד השני הוא זה שמעמדת המבקר, שהייתה פעם עמדה מאוד מאוד גבוהה, פייסבוק הנמיך אותה, למקום שבו גם יכולים לבקר אותך, וכשאתה מפרסם ביקורת שלך בפייסבוק, אתה יכול לחטוף על הראש.
גם כשאתה מפרסם אותה לא בפייסבוק, אתה יכול לחטוף על הראש.
כן, ההדים הגיעו אליך הרבה פחות לפני שהיה את הבמה הזאת, ופתאום נכון. אתה מוצא את עצמך בעמדת בקר את המבקר, ונכנסים בך, זה גם כן משהו שאתה צריך להתמודד איתו כמבקר אחר כך.
נכון, תראה, תראה, צריך, צריך ביצים, אין מה לעשות.
נכון, האמת שזאת הכותרת כנראה.
לא, צריך ביצים, ואני שהתחלתי לפרסם ביקורות בבלוג, והתחלתי לקבל תגובות, אני באופן עקרוני לא צנזרתי תגובות בבלוג, אלא אם כן, זה היה באמת משהו מופרע וחולני וכו'.
כן.
גם אנשים ש... כי אמרתי, אני מבקר אחרים, אז בתגובות יכולים לכתוב עליי. עכשיו, יכולים לכתוב עליי שהביקורות שלי שטויות והבל הבלים, ואני טיפש וכו'.
כן.
יש... גם למבקר יש איזשהו אתיקט, איזשהו דברים שלא אומרים, ואז הוא יכול גם לדרוש בתגובות לביקורתו, שיש דברים שלא אומרים. כמו שהייתה פעם, אני זכיתי באורחות מוצלחות, בדרך כלל זה האורחות, כמעט תמיד זה האורחות.
כן.
ובתחילת דרכי כמבקר, אני כתבתי על ביקורת שלילית מאוד, על סופר ישראלי שיש לו אב מפורסם, והתחלתי להרבב את היחס שלי ליצירות של האב המפורסם, ואז העורכת אמרה לי, תשמע, זה לא קשור,
כן.
זה לא לעניין,
כן.
אתה לא יכול להכניס את זה, ואכן זה לא נכנס, ולמדתי שיעור חשוב. נכון, יש דברים שלא עושים כמבקר, וצריך, ולפעמים גם לומדים את זה בניסוי וטעייה, לא, כמו כל מקצוע.
עכשיו, היה איזה תקופה שהוצאת ספרים, הוצאות ספרים, לא שלחו לך ספרים? בגלל...
כן, אזמורה ביטן הודיעו למעריב בזמנו שהם לא שולחים לי, כי לטענתם אני באופן שיטתי כותל את ספרי ההוצאה.
אוקיי.
הייתה תגובה של שליפה לא חכמה של ההוצאה, מצד ההוצאה, והעורך שלי עשה מזה צימס והוציא את זה לתקשורת.
באיזה שנה זה היה?
לא התנגעתי לזה, כן, אבל לא, זה לא היה גם יזמה שלי, אבל הוא...
מתי זה היה? באיזה שנה?
זה היה בשנה טובה, ב... 2007, אני לא סגור.
זאת אומרת, לא המצאנו את הגלגל, תמיד...
לא, הנה, ברונובסקי כותב על זה ב-83,
וגם צ'כוב כתב על זה תמיד...
בקיצור, אתה פשוט צריך להסכים להיות בעמדה הזאת של הבן אדם הזה שכולם שונאים, וזהו, ולכתוב את מה שאתה חושב, כאילו, מה לעשות.
כן, אבל קודם כל לא כולם שונאים,
חוץ מאלה שאתה כותב עליהם דברים טובים, ואז הם חושבים שאתה גאון.
לא, כי דבר אחד צריך לדעת כמבקר, שחברים סופרים... לא יהיו לך במובן הזה כי או שהם שונאים אותך על מה שכתבת, או שאתה לא יכול לבטוח באהבתם, כי
כן. יש להם אינטרסים, כן.
צריך לדעת שעולמך, אלא אם כן יש חברים שאתה בראש לא כותב עליהם, והם יודעים את זה, וזה הכל מוסכם.
מה, אנחנו צריכים לחתוך כמה אנשים מצבת החברים שלנו, נראה לי.
אבל אני חושבת שהכותרת...
אני מגזים, אבל אין ספק שאתה יודע, וזה אני... אני אומר בינינו, כן, למרות שזה משודר, אתה יודע שכל מפגש עם סופר, אתה יודע, בכל מפגש, בכל משפט שאתם אומרים בעברית, מחכה ערבים נרגילה,
כמו
אמר מאיר אריאל, בכל שיחה שאתה, שיחה תמה שאתה משוחח עם סופר, מחכה כתב יד, ספר.
לגמרי.
תתבחווה את דעתך.
זאת בעצם, זה בעצם מעמד הביקורת.
מה זה?
זה בעצם מעמד הביקורת האמיתי.
כן, כן, אין כאן, הכל תמיד, עכשיו זה זה מדהים אותי, כי זה, אבל אתה רואה שאנשים הם קנאים ליצירתם, אולי לכן אני לא כותב, כי זה נראה, כי זה המביך נורא לעשות כזה דבר.
כן, זה כל העניין, כל העניין.
העניין שצריך איזה סוג של קנאות ליצירתך.
טוב, פתטי אותי מותר האדם מהבהמה, אז בוא נסכם את זה בזה, ואני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, אריק.
זה כיף,
תודה. תודה, להתראות.
להתראות.
יובל.
שוחחנו עם אריק גלזנר, מבקר ספרות של ידיעות, ו...
אני חושבת שאנחנו הבנו משהו בתוכנית הזאת, אני לא יודעת מה זה, אם אנחנו הבנו שאנחנו... נמשיך לכתוב או לא, או יש לנו ביצים או לנו, אנחנו הולכים לבדוק את העניין הזה בינתיים.
אני חושב שיש לנו ביצים, אי אפשר, תראי, כבר לא אוהבים אותנו.
זה אין מה לעשות.
העניין הזה אבוד.
אוקיי.
אז אני אומר, אם כבר לא אוהבים אותך, תהיה משוגע.
אוקיי, אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה לשירי לברי, שערכה אותנו. אופיר גל על הביצוע הטכני, ולמפיק שלומי בנתי החמוד.
תודה רבה לך, מה יעשה לה?
ביי ביי. We'll be right back.